ממה שהבנתי, ההחלטה הכללית שלנו לעת עתה היא להמשיך במתכונת הנוכחית של הלימודים שלנו. ניסיון לפתוח, לברר, לעמוד על נקודות משמעותיות, גם אם זה לא על חשבון המהירות והדילוג, מתוך הנחה שרובכם כבר התחלתם מעצמכם להתקדם בנתיבות הספר, מהר"ל, הזר, נוספים, ואתם קונים את לימוד הבקיאות שאנחנו עסוקים גם בו בבירורים שלנו ביום שני, ואנחנו פה באים להעמיק סוגיות המשמעותיות במהר"ל ולנסות להבין את מה טמון בתוך מילותיו המצומצמות, אולי המאוד מדויקות, וזה בבחינה של פתח לו, כלומר להבין איך ניתן באמת להבין את הלשון של המהר"ל גם במקומות אחרים שהוא כותב בצורה כל כך קצרה, ולדעת מה טמון בפנים. אף שגם כאן אנחנו אמרנו שהפרקים הראשונים א' ב' ג' נושאים בתוכם באמת את בירורים מאוד מקיפים ומשמעותיים, ואחרי זה כבר ההופעה, התרגום של הרעיון הגדול בפרטים רבים רבים שהולכים ובונים לנו את הקומה המשמעותית של הבנת הגלות וסיבותיה, עד שאנחנו מגיעים לפרק י' וי' א', ופה זה כבר משהו אחר. פה זה כבר להיפגש עם, כמו שרב עודד אומר, עם הלב של כל נצח ישראל, זה פרקים י' וי' א'. אז כנראה שכמובן בפרקים ד' ואילך אנחנו ממילא כבר נצעד, גם אנחנו טיפה מהר יותר, אבל פה באמת יש נקודות מאוד משמעותיות שצריך להבין. מה שראינו בשיעור האחרון ודיברנו עליו, אם אתם זוכרים, זה ניסינו להתחיל לפתוח את המאפיין הראשון של הגלות שהמהר"ל כותב בפרק א'. המאפיין הראשון היה היציאה מארץ ישראל. ניסינו טיפה לגעת בפעם האחרונה על המשמעות של יחס ארץ ישראל לעם ישראל. כאשר אנחנו מבינים שאנחנו עומדים פה על נקודה שסידר השם, כן, סידר את ישראל במקום הראוי להם שהוא ארץ ישראל, והגלות מן מקומם הוא שינוי ויציאה מן הסדר. למה? כי השם ידבר סידר כל אומה במקומה. וניסינו לעמוד על כך שהתפיסה של אדם ומקום הוא הרבה הרבה יותר עמוק מתפיסת החולין התרבותית שמובנת היום נקרא לזה בהגות החול, שהקרקע מעוות פשוט מקום גדילה הכרחי לעם, כי עם צריך רק בית גידול, אבל זה לא משנה היכן הוא הבית גידול הזה, צריך פשוט קרקע. וניסינו קצת בפעם האחרונה, ובוודאי שלא יכולנו למצות את הסוגיה הזאת, לבוא ולהעמיק שבתפיסת הקודש הקדוש ברוך הוא מסדר את האומות בהתאמה מדויקת אל הארצות לפי המתאימות, לפי האופי המיוחד של כל אומה ואומה, באופן שמערכת החיים הכללית כוללת בתוכה מהחיים הרוחניים ועד החיים הגשמיים מערכת אחת, וכל אומה ואומה מתגדלת בבית הגידול המיוחד לה, שרק בו היא יכולה לבוא ולהוציא מן הכוח אל הפועל את מאפייניה הלאומיים המיוחדים אצל כל אומה ולשון. לכן דיברנו על המושג של גלות אצל העמים, שלא באמת מושג קיים, אלא האופן להשמדת אומה ולטשטוש עניינה היה הגלות, הגלייתה מארצה. אצל עם ישראל הקשר בין העם אל המקום מתגלה בקומה הרבה יותר עמוקה מאצל כל העמים, בעוד שאצל כל העמים הארץ מהוות בתנאים המיוחדים שלה את היכולת לגלות את הייחוד של העם, את אופיו הלאומי, את שרו של העם, ניתן לקרוא לזה. אצל עם ישראל אנחנו הולכים ומגלים קשר נשמתי פנימי ועמוק בין הארץ לעם בצורה הדדית אחד עם השני. אדרבה, פה אנחנו נגיד משהו אחר. עם ישראל הוא לא נוצר מתוך הארץ כמו שבט שהלך ונוצר מתוך מרכיביה הטבעיים של קרקעת המולדת שלו, שבאזורים הקרים הולכת ומצמיחה לאומים בעלי סגנון מיוחד בהתאם לכך. עם ישראל נברא כישות אלוקית מיוחדת בחטיבה עצמותית אחדותית, ואנחנו נדבר קצת על זה היום במאפיין השלישי ומאפיין השני יותר נכון. וארץ ישראל נבראת במקביל כיצירה אלוקית מיוחדת, נושאת בתוכה את אותה אחדות האלוקית שהאומה נושאת בתוכה, ושניהם הולכים ומתאחדים, באופן שאור החיים הקדוש אומר שיחס ישראל אל הארץ הוא כיחס החתן אל הכלה. דרך אגב, זה הנביא עצמו, נכון? כמסוס חתן הכלה, כן יבעל בחור בתולה, כן יבעלוך בנייך. הקשר הזה בין חתן והכלה הוא כבר נמצא בנביא, אבל זה לא רק הקשר, נקרא לזה הטבעי, שאנחנו פשוט סומכים מתוך הארץ, אלא אדרבה, יש פה בירור של מערכת חיים אחדותית אחת שלמה שקוראים לה עם ישראל, ובמקביל אליה ארץ מיוחדת הנושאת בתוכה את כל סגולות האחדות האלוקית מכל הארצות כולם, והם הולכים ומתאחדים והולכים ויוצאים מן הכוח אל הפועל שניהם בייחוד אחד של השני, באופן שארץ ישראל לא יכולה לגלות את החיים האלוקיים שבה כים שעם ישראל נמצא בתוכה. המהר"ל אומר את זה, הוא יגיד את זה במפורש בפרק A אצלנו, בעמוד מם, סליחה, בפרק ו' בעמוד מם. אז הוא כותב בעמודה השמאלית, הארץ הקדושה כאשר יושביה עליה, שזה ראוי לארץ וזה חיות הארץ, שהארץ נתן השם יתברך לישראל והיא נקראת ארץ ישראל, לכך חיות הארץ הוא דווקא כאשר יושביה ישראל עליה, ואז יש לה מעלה הנבדלת בכל דבר שהיה. היכולת של הארץ לגלות את החיים האלוקיים שבה היא רק בעת אשר ישראל עליה, ובעת שישראל גולים ממנה הארץ עצמה נחסמת מצד שפע אלוקי הולך ומחיה אותה, מצד עיני השם אלוקיך אשר בא מראשית השנה ועד אחרית שנה, באותה השגחה האלוקית המיוחדת להתגלות דווקא מתוך ארץ ישראל, זה דווקא כאשר ישראל עליה. אותו דבר ישראל, רק כאשר ישראל הם בארץ ישראל יש יכולת לאומה לגלות את תוכן חיה הישראלים השלמים ועצמים. כאשר האומה גולה מן הארץ, שוב האומה לא יכולה לבוא ולהביע את מקוריות החיים האלוקיים האחדותיים שבכנסת ישראל. זה הופך להיות פירורים, פירורים של האחדות. נבואה ממילא כבר לא תוכל להיות, התורה הולכת ונחסמת, נעתמת, מצטמצמת, יורדת לאלה ולאלה להיות בבחינה של דלת אמות של הלכה, אין לך ביטול תורה גדול מזה. כישרון היצירה הישראלי, כישרון הדמיון הישראלי, כל כוחות החיים של האומה הולכים הם ונעתמים ביציאתה מן הארץ. יש פה מערכת שמקבילה אחת אל השנייה. הרב בקבצים שלו, שהוא מדבר על בקובץ A בפי ב', הוא מדבר על שלושת מערכות הקדושה של העולם, באופן שהאלוהות האחדותית ממעל לכל עולמים, כאשר היא פונה לבוא ולהתגלות בתוך המציאות העולמית שלנו, אז מתוך המקור האחדותי שלה מצד מוגבלות המציאות הולכת היא ומופיעה לנגד עינינו בשלוש. המוספר שלוש במהר"ל, אתם יודעים, הוא בתפארת, הוא מאוד משמעותי. תורה אומר, עם תליטאי, תורה ניתנה בחודש תליטאי, לעם תליטאי, ביום תליטאי. הכל הוא בשלוש. קדוש, קדוש, קדוש. הקדושה ברידתה ממקור אחדותה האלוקית העליון מופיעה במציאות שלנו בתבנית הזאת של שלוש, שזה נקרא המקום, האדם והזמן. בזמן, קדושת השבת והמועדים, במקום קדושת ארץ ישראל ומקום המקדש, ובאדם בקדושת ישראל. ושלושת המערכות האלה הן המערכות שחושפות את הקדושה האלוהית האחדותית, והם הולכים ומתאחדים המערכות האלה. ההתאחדות הכי מוחלטת של זה הוא יום כיפור, כאשר האדם הקדוש בישראל נכנס אל המקום הקדוש בישראל בזמן המקודש. זה שיא האיחוד של שלושת המערכות. אבל בצורה כללית השבת ניתנה רק לישראל, וארץ ישראל ניתנה לישראל, ושלושת המערכות האלה הולכים ומתאחדים בשלמותם כאן ממילא גם אין משמעות למועדים, כפי שכותב הרמב״ם בספר המצוות קוף נון ג', שישראל גולים מן הארץ. כל המושג של יכולת לקדש את הזמן זה עם ישראל בארץ ישראל. לכן אומר הפרק הזה רבי אליעזר, אפילו רועי צאן בארץ ישראל ונביאים שבחוץ על הארץ, אין השנה מתעברת אלא על ידי רועי צאן שבארץ ישראל. כדי להצליח לבוא ולגלות את עומק המושג של אחדות הזמן, צריך את ייחוד הקדושה של האדם והמקום והזמן. אלו שלושה מערכות אחדותיות ששלושתם בהתחברותם בתנאים הרועים שלהם הולכים ומגלים את עומק האחדות האלוקית. כאשר אין את זה, יש פה פירוט בסדרי הופעת הקדושה בעולם. ממילא עם ישראל שבחוץ לארץ עובדה עבודה זרה בתאריה. וגם המושג של קדושת הזמן הוא לאילה ולאילה מוקלש מצד מקוריות הקודש שההולך ונקבע על פי בית הדין שכאן למטה. כן. מבחינת המוגבלות העולמית שלנו שאיננה יכולה לבוא ולחשוף את עומק האחדות האלוהית מצד מקורה שממה לכל עולמי, ממילא היא מופיעה בפירוד המערכות. כן, בעולם שלנו יש לך זמן, יש לך מקום ויש לך אדם, כמו שאומר הרב צודה, יש לך שלושה מערכות שזה מגבולות המקום. לא נמצא החילוק הזה בלפני אתה השם קודם שבראת העולם, זה לא נמצא. אין מושג של מקום ואין מושג של זמן ואין מושג של הפירוט שניתן לקרוא לו אדם. אבל ברדת הופעת החיים העולמיים ניתן לבוא ולהבחן בחיים העולמיים שלושה מרחבים: מרחב המקום, מרחב הזמן ומרחב האדם, שזה שלושה מערכות שהן קשורות. הרב צודה מעריך בזה בשיחות: לולא האדם אין משמעות לזמן, ולולא מקום אין זמן, ולא ניתן לתאר אדם בזמן, אדם במקום בלא זמן. זה שלושה מערכות שהן אחת. אני נכנס כרגע לתורות אנשטיין וכדומה, אבל מכינה מזה, זה דברים שמאוד עמוקים בקודש. הזמן הוא תוצר העולמיות, וגם המקום מבחינת הגבוליות שלו הוא תוצר העולמיות. אז שהקודש האחד שממעל לכל עולמים בא להתגלות בתוך העולמים שלנו, הוא מופיע בתבנית המשולשת הזאת של העולמים. נכון, המקום זה קדושת הארץ, ככה קובץ A, P, B.
כמו שאמרת, אפשר להגיד כאילו שהחיבור בין העמים לארצות שלהם חיבור מקרי דווקא, כי הם גדלו שם ובהתאם כאילו הם התנצרו בהתאם לתנאים של אותו ארץ, והחיבור של עם ישראל לישראל הוא חיבור עצמי, כאילו שכאילו אחרי שהם לא נוצרו שם, כאילו יש להם איזושהי נקודה שהם תמיד חייבים להגיע לשם.
אתה צודק ולא צודק. הרב חנן פורט מאוד אוהב לדרוש בזה בפרשת לך לך שם ולהגיד את מה שאתה אומר, וזה נכון שהקשר בין עם ישראל לארץ פה הוא ייחודי ואין לו אח ורע בכל האומות ולשון, שאנחנו צועדים אל הארץ מבחינה בצו אלוקי מיוחד, לא סתם נודדים ומחליטים להשתקע במקום מסוים. להגיד, אבל רק מה שאנחנו אומרים, שהקשר בין האומות לארץ שלהם הוא מקרי, זה נכון, כי אתה אנגלי כי נולדת פה, ואם לא היית נולד פה אז לא היית אנגלי. אבל בפועל, כדי לנסות להבין את הקשר בין העם לארץ שלו, זה יותר מרק מקרי. זה נכון שבצד הפרטי כל מקום שהיית נולד בו זה, אבל בסוף זה שנקרא לזה האסקימוסי, יש לו תכונה מסוימת, זה מתאים אל הארץ שבו הוא חי. כלומר, יש קשר גם רוחני. נכון, נכון, נכון. כמו כל מערכת ביולוגית, שהצמחים המיוחדים גדלים רק בתנאים מסוימים. אתה לא תראה את הצמחים של הג'ונגל באמזונס לפי הצמחים המדבריים של הסערה. ואותו דבר עם החיות, ואותו דבר עם העמים. צריך לתפוס את המציאות בצורה הרמונית ואחדותית. וכל הופעה של חיים היא בהתאם למערכת שבה היא גדלה. אצל שכל אומה ולשון מבטאת איזה גוון בתוך המגוון הזה. אבל זה לא שאין קשר בין העם לארץ שלו. אם זה היה ככה, אז העם היה יכול להישמר עם לולי הארץ, וזה לא ככה. לא, ברגע שהעם גולה מן ארצו, כביכול ניתק הטבור, חבל הטבור שמחיה אותו. אבל בוודאי שהקשר הזה הוא הרבה יותר קלוש מהקשר הנשמתי שאנחנו מדברים עליו מצד ישראל וארץ ישראל, כמו שאנחנו אומרים, שהקשר הזה הוא נצחי. אין לו יכולת להיות מופסק באמת. זה מה שאנחנו אומרים פה, שזה יציאה מן הסדר. אוקיי. אז אומר המהר"ל, לכן אי אפשר לבוא ולתאר את הגלות מהצד הזאת כמציאות מתמדת. כי היציאה של ישראל מארץ ישראל זו חריגה מהמגמה האלוהית הפנימית שהולכת ומחוללת את המציאות. אותה מגמה עצמה שהיא הייתה קריאת הפתיחה להבינו אברהם אבינו, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך. אותה קריאת הכיוון של לכת אברהם אל ארץ ישראל, דחיפת המציאות כולה את האומה לארצה. דרך אגב, כמו שאנחנו תלמידי המהר"ל, אנחנו יודעים שהקריאה הזאת לא נבעה מצד צדקותו של אברהם, לא נבעה מצד חשבון פרטי, כמו שהמהר"ל יגיד לנו פה בפרק י"ד. זה שייך אל סדר המציאות, לא קשור כרגע אל אברהם ולאורחות חייו הפרטיים. יש פה קריאת כיוון אלוקי לאומה לבוא אל הארצה. כל הבריאה דוחפת את העם הזה לשוב אל ארצו, וממילא המציאות של היציאה לגלות היא דיזרמוניה, היא יציאה מהסדר הפנימי של המציאות, וזה לא יכול לבוא ולהתמיד. כמה שזה לא יהיה ארוך, וזה הולך להיות מאוד ארוך, אבל מתוך ההבנה הפנימית של יחס האומה אל ארצה, לא ניתן לבוא ולהכיר בקביעות המצב. המאפיין השני הוא הפיזור, שהוא איננו דבר טבעי. כמו שחוזר כל דבר ודבר אל מקומו, כך חוזרים החלקים המפוזרים והנפרדים להיותם כלל אחד. ולכן ולפיכך פיזור ישראל בין האומות הוא דבר יוצא מן הטבע, שמאחר שהם אומה אחת, ראוי שיהיו עומדים יחד, להיות אחד. כמו שתמצא כל הדברים הטבעיים אינם מחולקים לשניים, רק הם מתקבצים ביחד. וכן כל הנחלים הולכים אל הים, להיות מתקבצים, ואין דבר אחד מתחלק. ומאשר האומה הישראלית אומה אחת, בלתי מחולקת ומפורדת, יותר מכל האומות, ראוי שיהיו מקובצים יחד. מה המאפיין השני שהמהר"ל עומד עליו בדברים האלה? המאפיין השני בהבנה של הרעיותה של הגלות. מה עוד הולך בגלות ומתגלה לנגד עינינו? איזה עוד מאפיין עמוק של עניינה של הגלות, שאחד המאפיינים הבולטים שבו מהיציאה מן הארץ זה הפירוט של ישראל. זה מאפיין עצמי. ברגע שישראל גולים מן הארץ, הם כבר מפוזרים. זה לא עניין מספרי, זה עניין של מהות. אין האומה מתגלה באחדותה כי אם בארץ ישראל. זה לא עניין כמה הם ביחד, אלא שפה יש לנו, נקרא לזה, כלי שמאחד אותנו. זה בכלל לא המשמעות של כך, אלא הארץ הזאת חושפת את המימד האחדותי הפנימי של העם, וזה צריך עכשיו לבוא ולהבין. מה הכוונה שהפיזור איננו דבר טבעי? מה הכוונה שישראל הם אומה אחת? לא הבנתי, כל האומות הם לא אומה אחת? מה ההבדל בין ישראל לאומות? אם נבין את ההבדל שבין ישראל לאומות, ונבין את עומק המשמעות של הלאומיות הישראלית, נוכל לנסות להבין למה הפיזור הוא סותר את הווייתם הפנימית של ישראל, וממה שונה ישראל וכל אומה ולשון. בואו ננסה להתבונן בכך. כותב הרב באורות ישראל, פרק ב', פסקה ג', אומר הרב, היחס של כנסת ישראל ליחידיה הוא משונה מכל היחוסים של כל קיבוץ לאומי ליחידיו. מה ההבדל? כל הקיבוצים הלאומיים נותנים הם ליחידיהם רק את הצד החיצוני של המהות, אבל עצם המהות זה שואב כל אדם מנשמת הכל. מנשמת אלוהים שלא באמצעות הקיבוץ, מפני שאין להקיבוץ של שאר העמים חטיבה אלוהית שמגמה אלוהית עצמית שרויה בתוכו. לא כן בישראל. הנשמה של היחידים נשאבת ממקור חי העולמים באוצר הכלל, והכלל נותן נשמה ליחידים. אם יעלה על הדעת להינתק מן האומה, צריך הוא לנתק את נשמתו ממקור חיותה. מה אומר הרב? מה ההבדל בין הלאומיות הישראלית לבין, נקרא לזה, הלאומיות ההולנדית, הספרדית, הערבית? אומר הרב שכל העמים כולם הולכים הם ונוצרים במבנה טבעי של התאגדות, התאגדות האנשים, התאגדות השבטים. כאשר הולכים הם בארץ מסוימת, כמו שדיברנו, לאורך הזמנים, לאורך הדורות, הולכים ומעצבים תרבות, אורחות חיים משותפים, היסטוריה משותפת. לאט לאט הולכים הם ומתגבשים מסביב לאידיאל תרבותי, לאידיאל רוחני, שהולך ומעצב את האופי של החיים של כל היחידים. ויהיה באמת אופי, אופי של כל אדם ואדם, יהיה אופי של אומה. נקרא לאומה הגרמנית תהיה דייקנית, האומה הסינית תהיה עמלנית, האומה הצרפתית תהיה מאוד אסתטית, עסוקה באסתטיקה מאוד. יהיה אופי. האופי הזה באמת כבר בהופעת האדם אל העולם, הוא ייתן את רישומו באדם. כבר בגיל צעיר נצליח לבוא ולזהות את המאפיינים האלה. גם אם האדם מאוד 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 ינסה לטשטש, הוא לא יצליח. זה כבר משהו שהוא שייך, נקרא לזה, אל פקל החיים שלו. יש לו זהות צרפתית, הוא נושא בתוכו את המאפיינים הצרפתיים. אבל המאפיינים האלה, כי נקרא לזה כמאפייני תרבות, מאפייני זהות, הם לא דבר שמאורים בעצם החיות של האדם, אלא הם דבר שנוגעים אל הוויית הרוח שלו, אל הוויה התרבותית שלו, אל הוויית ההכרה שלו. גם אם הוא ינסה להתנגד אליה, סוף סוף בהיותו בן אל האומה, המאפיינים הטבעיים האלה של הצדדים ההכרתיים הרוחניים שבו יצאו החוצה בצורה כזו או אחרת. אבל האדם באשר הוא אדם, אומר הרב, הוא מקבל את עצמיותו, דהיינו נשמתו, את רוח השם ש... ויפח באפיו נשמת חיים, הוא מקבל את חיותו מן השמיים, כמו כל החיים העולמים כולם. השם הולך ומחיה את הכל, ואתה מחיה את כולם, ונותן וממשיך נקודת חיים פרטנית לכל הופעה של חיים באשר היא. ואותו אדם, נקרא לו אנגלי למשל, אמריקאי למשל, מקבל את נשמתו, את צרור החיים שלו מהמקור האלוקי, ועל גביה מולבשים צדדי הרוח והנפש, שבהם תובלת הרוח הלאומית שהוא שייך אליה, והיא תהיה מאוד נוכחת. יהיה לו מאוד קשה כביכול לנתק את השניים, הוא יהיה אפשר, אבל סוף סוף זה מולבש על העצמיות. לא כן הדבר בישראל. בישראל יש בריאה אלוקית מיוחדת ששמה כנסת ישראל. הקדוש ברוך הוא לא יצר נשמות שונות והוא מחליט לאגד אותם ולתת להם תורה ולתת להם תרבות אחת ולתת להם יעד אחד ואידיאל אחד ומאחד אותם. ומה שמאחד את ישראל זה לא שכולנו בני אברהם, יצחק ויעקב, בעוד שניתן להגיד אומות אחרות, ארצות הברית זה קיבוץ, לא, יש לך אומות קדומות שגם הם התפתחו מתוך גזע אתני, זה בסדר, לא בזה הבדלה של ישראל. סוף סוף גם הבנים של אברהם, יצחק ויעקב מתפרדים, מה עושה אותם לאחד? תרבות מסוימת, זהות מסוימת, אנחנו לא, זה לא משמעות. ככה זה גם אצל שאר העמים, גם הם התפתחו בצורה אתנית מסוימת מתוך שורש אחד. אבל סוף סוף כל דמות פרטנית באשר הוא, יניקתו, יש לו את עצם נשמתו, את עצם החיים שבו, וממילא את הקולקטיב המאחד שמסביבו. אבל אצל ישראל הקדוש ברוך הוא ברא הופעת חיים כללית כזאת ששמה כנסת ישראל, זו נשמה כללית אחדותית פנימית, נושאת בתוכה את כל יכולת הופעה אחדותית האלוהית בעולם, בעולמיות, בעולמים כולם. כנסת ישראל מתגלה בעולמנו לאורך דורות האומה בנפשות השונות של האומה, אבל זה מופע אחד. מה שלנו מתגלה, ופה העין הגסה יכולה מאוד להטות אותנו, כגופים נפרדים, כאנשים שונים, באמת באמת יש פה מופע אחד של כנסת ישראל, שנשמה אחת שמתגלה, שנקרא לה החיות הישראלית, שמגלה את עצמה במלוא האנשים, במלוא הדורות כולם. כאשר רוצים לבוא ולעמוד על עניינה של כנסת ישראל, נצטרך לזכור את האומה בכלל דורותיה, שכלל דורות האומה הולכת ומגלה את הפנים האחדותיים של החיות הישראלית. אבל באמת באמת האדם הפרטי הוא הופעה של הכלל, הכלל הוא מדומה, הכלל במובן החיצוני שלו, שזה רק פרטים שמתאחדים. יש אחדות אחת אלוקית, חטיבה אלוקית אחדותית, שרק בהיותה כך היא מסוגלת לגלות את האחדות האלוקית. אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם, אני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם. כאשר כל פירודיות החיים של כל התאבות העולמים והעמים הולכת ובסוף מתגלה בלב, בצורה אחת העומדת ביסוד המפעל, בפנימיות המפעל, קרתה הנשמה שכל החיים כולם מתאחדים בתוכה ומתאגדים בתוכה. זה מכונה כנסת ישראל. אומר הרב בסוף פרק א' של אורות ישראל, לא בסוף אלא בפסקה ח', אור השכינה הוא כנסת ישראל, האידאל הישראלי השורה באומה כולה, העושה אותה לחטיבה אחת בכל דורותיה. אור השכינה הוא כנסת ישראל. ההופעה האלוהית בתוך העולמות שלנו, בתוך עולמותינו המוגבלים, בתוך העולמות המתאבים שלנו, ההופעה האלוהית המרכזת בתוכה את כל המפעל כולו, הוא כנסת ישראל. זה האומה, היא הגוף העולמי שנושאת בתוכה את כל הערת החיים האלוקיים של כל היצירה האלוהית. האומה היא לא תוצאה של הרצונות שלנו, של המחשבות שלנו ושל התרבות שלנו. הפוך אנחנו נגיד, התורה היא מגיעה שלבי וחרדן מכל עמי ונתן לנו את תורתו. אבל יש פה קודם הופעה של אידאל אחדותי ששמו ישראל. זה עם אחד מבחינה נשמתית, זה עם אחד שהוא עם אחד בתוקף היצירה האלוקית. מה שעושה אותו לאחד זה עצם העניין האלוקי השורה בתוכו, המופיע דווקא בציבוריותו, יותר נכון המהווה את ציבוריותו.
גם חדם לא רואה?
ודאי. ישראל קדמו לכל. קודש ישראל השם ראשית תבואתו, מחשבתם של ישראל קדמה לכל. ממילא, אני רוצה לקרוא לכם עוד פסקה בעולת ראייה. על הפסקה עולת ראייה ב' עמוד קנ"ז, על הפסקה כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. כל ישראל יש להם חלק. אומר הרב, כל ישראל, כלומר כל האומה כולה, בחטיבה אחת, נשמה אחת היא. מראשית ועד אחרית, מרום הגובה של הנשמה יותר עליונה שבדור ראשון, עד עומק התחתית של הנשמה יותר נמוכה שבדור האחרון, כולם באחדות אחת הם קשורים. משורש העתיד הטוב המוכן לעולם הם יונקים, ולכולם יש להם חלק לעולם הבא. כל ישראל, ישראל כחטיבה האלוקית האחדותית הפנימית השוזרת בתוכה את כל צרור נשמות האומה, בכלל נורותיה של האומה, החיות הישראלית שמופיעה בכל ההיסטוריה כולה, זה נשמה אחת. דרך אגב, מצינו בתורה, זה עומק העונש החמור של לספור את ישראל שמביא נגף. תורה מצווה אותנו ששבאים אנו לספור את ישראל, צריכים אנו לעשות זאת על ידי מחצית השקל, על ידי כבשים, והסתרם בבזק שאול, על ידי כבשים. אסור לספור את ישראל. אצל דוד שספר את ישראל היה דבר למכת דבל, למכת נגף. למה? כי אוי לו למבט הבא להעריך את ישראל מצד התפרטות ההופעה החיצונית שלהם, הסופרת המפרידה אותם. הקטורת הוא מה שעוצר את הנגף. הקטורת זה גילוי האחדות הפנימית העומדת ביסוד הגוונים כולם. אבל הנגף עניינו הפירוד המוחלט, שם המוות. והבא לספור את ישראל, הרי הוא עושה קציצה ופירוד בהתגלות האלוקית כאן בבריאה. יודעים אנו את הדברים של הרב צבי יהודה בהערה שלו לעולת ראייה. הוא מביא, מפנה אותנו לדרשות הבית דוד ורבי דוד טוויל, ששם אומר רבי דוד טוויל שעונש, ואנחנו נדבר על זה קצת בפרק ד', אבל עונש המחלוקת בישראל הרי הוא כעונש העבודה זרה, כי אחד הוא הפירוד של ישראל עם פירוד באלוקות. כי מה שהולך ומגלה את עומק החטיבה האלוקית האחדותית כאן בעולמותינו זה החיות הישראלית. לא בעומר שלה, לא בדרשות שלה, לא בספרי אמונה שהיא כותבת, אלא בעצם חיה ממש. הולכת היא ומגלה את עומק התאחדות החיים כולם. וגילוי האידיאל האלוקי האחד המתגלה בגווניות של החיים. זה עניינה של ישראל בעולם. עמזו יצרתי לי תהילתי אספרו. אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל, גוי אחד. והאחדות של ישראל נמשכת היא מהאחדות האלוקית. לכן, מצד זה שעומק חטיבת החיים הישראלית אחת היא בשורשה, מהות החיים הישראלים שלנו זה עומק האחדות, גם כל יכולת ההבניה האמונית של האומה, כל בירור מושגיה ותפיסתה את המציאות, כולם מושרשים באחדות. מצד עומק הנשמה האחדותית הישראלית נגזרים הם תובנות המחשבה של ישראל על המציאות. ישראל מביטים על המציאות, רואים הם בפניהם עולם אחד, מגמה אחת, חיים אחדותיים, אלוקיים שזורמים בכל. זה נובע בעומק העניין מצד המוכנות הפנימית של האחדות הגנוזה בעומק נשמת ישראל האחת. ממילא גם שישראל ניגשים אל החיים, צופים הם את האחדות בכל מקום. זה עם שלא מסוגל להשלים עם פירודיות. הרב באורות הקודש א' בפרק י' ד' יותר מכל עם ולשון אין אנו יכולים לסבול את הסתירה ואת אי האחדות הנפשית. סגולת עולמים היא בנו השלום והאיחוד בצורתם האידיאלית. האידיאלית הכוונה, דיברנו על זה קצת, על מסביב לירושלים. האידיאלית לא הכוונה השלום החיצוני של הפשרה. האחדות, איך כל הגוונים כולם מתנגזים ומתאחדים בעומק שורשה. ולכן אומר הרב, כל פיזורנו הוא רק הראי, ואיננו עתידים להתאחד גוי אחד בארץ. הפיזור של ישראל, אומר פה הרב, הוא הראי לחלוטין. הוא יציאה מן הסדר שהולכת להתאחד, כי זה עומד במלוא הניגוד אל עצם חייה של האומה, אל עצם נשמתה, וממילא גם אל כל תובנות החיים שלה. כל האומה הזאת, כל שקיקתה זה ייחוד החיים, לגלות את האידיאל האחדותי של החיים עצמם. ממילא האומה הזאת לעולם לא תוכל לבוא ולהשלים עם המושג של הגלות, עם הפיזוריות של החיים, עם הפירוט של החיים, עם חוסר היכולת לבוא ולגלם את העיקרון האחדותי הפנימי של מגמת כל היש. ומכיוון שהאומה לעולם לא תוכל לבוא ולהשלים עם חיים פירודיים שכאלה, כי זה סותר את עצם ישותה האחדותית, הפנימית, הנשמתית, וממילא גם את כל תובנות החיים שלה ואת כל מרץ חייה ואת כל האידיאל שהולך ומקיים אותה לאיחוד העולמים כולם, לעולם היא לא תוכל להשלים עם הגלות. הגלות לעולם רק תהיה איזה מאורה זמני שאמור לבנות בה קומת חיים איתנה יותר, חזקה יותר. מה השעה? זה מה שכותב פה המהר"ל בסוף, היא בלתי מחולקת ומופרדת יותר מכל האומות. בוא תבין פה מבט נשמתי על החיים. זה דרכו של המהר"ל. תסתכלו, בוא ניקח את השתי דקות האלה רק לדוגמה. תראו מה כותב פה המהר"ל. ניתן לבוא ולנסות להביא ולהתפלפל בתוך דבריו. מה זה יותר מחולקת? אולי זה כי עם ישראל הוא יותר ארוך מכולם, הוא יותר חי מכולם, הוא 12... זה... לא, המהר"ל מפנה אותנו פה למבט נשמתי. בוא תכיר את עומק ההבדל בין ישראל לאומות מצד שורש יצירתם האלוקי. כי באפרד עליון גויים, באפרידו בני האדם, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. אבל יעקב, יעקב חבל נחלתו, יעקב זה חבל נחלת השם. מה שהולך ויוצר את האומה הזאת זה היצירה האלוקית עצמה. הקדוש ברוך הוא בורא פה את האומה על בסיס אחדותו שלו ומתגלה בה, ואינו אחר בלתה. זה הכוונה לא מחולקת. לא הכוונה פה מצד תרבותה, ולא מצד הדת שלה, ולא מצד האמונה שלה, ולא כי היא אומרת השם אחד אז היא יותר מאוחדת מכל האומות. המהר"ל לא מדבר בשפה הזאת, הוא מדבר מצד המבט הנשמתי הפנימי. ישראל לא מחולקת מכל האומות מבחינה נשמתית עמוקה, כי מה שיוצר את ישראל זו נשמה אחת. מה שעולה, ישראל הולכים ונחקקים מצד הערה האלוקית האחדותית שבכל העולמות, ולא מצד נפרדות, פירודיות, כמו שיש בכל העולם מסביבנו. ומהצד הזה תבין שאחדותם של ישראל נוגעת היא לשורש היצירה כולה, לשם השם האחד. זה לא דבר מקרי, זה לא דבר שיש לו יד אמיתית באמיתת המציאות. בעוד שאצל העמים כולם הפיזור הוא בסוף של דבר טבעי. נכון שהעמים כולם יש להם שורש בהנהגה אלוקית. אבל מצד עומק הישות האדם באשר הוא אדם, אין תוכן חייו הפנימיים נמשכים מצד הלאום שלו. וממילא ניתן לבוא ולהכיר בהתבוללות. לא כן בישראל. טוב, אנחנו נעצור פה, ופעם הבאה נמשיך בזה עוד קצת ונעבור למאפיין האחרון של לאומיות ישראל. תסתכלו עליו קצת, וזה המושג של חירות ישראל. חירות ישראל, ההבנה של חירות ישראל, ואנחנו מתקדמים לקראת סוף הפרק הראשון עם עוד כמה בירורים שיש לנו לעשות.